שיעור לכ"ב תמוז בשנה פשוטה, מסיימים פרק ז' באיגרת התשובה. השיעור מתחיל בעמוד 194, שורה רביעית מלמעלה במילים ואף מי. השיעור מסתיים בסיום הפרק בעמוד הבא.
ואף מי שלא עבר עליו עוון כרת, גם אדם שבפועל ממש לא נכשל בחטא החמור של כרת, וגם לא על עוון מיתה בידי שמיים, גם אדם שלא עבר על עוון כזה שעונשו חמור מיתה בידי שמיים, שהוא הוצאת זרע לבטלה וכי היגבנה, זאת אומרת הוא יודע בבירור שהוא לא עבר לא על זה ולא על זה, אלא מה הוא כן עבר? שאר עבירות קלות, הוא עבר על עבירות אחרים שהעונש עליהם זה מלכות וכדומה, שזה קל יותר. אף על פי כן יכול האדם הזה לעשות את אותו חשבון נפש לעצמו ולומר, איך ניתקתי את הנשמה שלי ממקור חיי החיים? למה ניתקת? הרי זה לא קרת. אומר אדמו"ר הזקן, מאחר שאין פוגמים בנשמה ונפש האלוקית, הרי כל עוון שאדם עושה, אפילו אם הוא עוון קל, הרי כל עוון גורם פגם בנשמה, הוא כמשל פגימת ופסיקת חבלים דקים כנזכר לעיל. כמו שדיברנו כבר בפרקים קודמים על יעקב חבל נחל אותו, כמו חבל ששזור מתרייג חבלים דקים, ככה יש תרייג מצוות, וכל מצווה זה חבל. אדם שעובר כל אווירה שהוא עובר הוא מנתק איזשהו חוט, אז בעצם כל עוון גורם נתק. אז חוץ מזה, הוא מוסיף יותר. הרי בריבוי החטאים יכול להיות פגם כמו בלב אחד שיש בו קרת או מיתה. אדם שעובר ריבוי עוונות, ריבוי עבירות שונים, עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, זה כמו חבל כפשוטו. יש מצב שמנתקים את החבל בבת אחת בעוון חמור, ואם האדם ייקח את החבל ששזור ומתרייג נימין דקים וינתק עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז בריבוי חבלים דקים נהיה אותו חולשה בחבל כמו בניתוק כללי. זה דבר ראשון. יותר מזה הוא מוסיף, וגם את זה למדנו בשיעור קודם, ואפילו בכפילת חטא אחד פעמים רבות מאוד, אפילו אם אדם עבר חטא אחד בלבד, לא ריבוי חטאים שאז נאמר שכל חטא זה עוד חבל דק בתרייג נימין, אלא הוא עבר את אותו חטא. יכולה אם זה אותו חטא, זה אותו חבל, וזה, אם החבל הזה כבר נקרא, אז גמרנו. אז מה שאנחנו לומר עוד הפעם, אומר, אפילו אותו חטא עצמו פעמים רבות, יש לו את אותו עוצמה ולפעמים יותר אפילו מחטא חמור של מיתת בית דין. אולי נזכיר בקצרה את הדוגמה שהבאנו בשיעור הקודם מההלכה לגבי חולה בשבת, שעדיף לשחוט בשבילו בהמה כשרה, אפילו ששחיטה בשבת זה עונש של מיתת בית דין סקילה, מאשר לתת לו בשר נבלה, ואפילו שהוא יאכל בשיעורים קטנים שזה פחות מכזית, שזה חצי שיעור, עדיף לשחוט. למה? כי בשחיטה זה, אמר, ככה הר"ן מסביר, זה פעם אחת, ואילו ריבוי פעמים לאכול נבלה זה יותר גרוע. אז רואים אפילו בהלכה שאותו חטא פעמים רבות יכול להיות חמור יותר מאשר אפילו חטא.
אבל בהלכה לא מוסבר שם, אם הוא אוכל נותן לו פעם אחת, אבל הוא מחויב
קודם כל הוא לא מחויב, הוא חולה אז הוא פטור. על ההלכה הזו, גם אם אפשר היה לתת לו לחולה בפעמים רבות, אפילו אם ניתן לו בפעמים רבות וכל פעם פחות מהשיעור של כזית, וחצי שיעור זה מלכתחילה, כמו בחולה ביום כיפור אומרים לו שיוכל בשיעורים קטנים, חצי שיעור זה לא, אף על פי כן עדיף לשחוט מאשר לתת לו בפעמים רבות. למה? שוב רואים, כי לעשות פעמים רבות, אפילו איסור דרבנן, זה גם כן פעמים רבות יכול להיות חמור יותר מדאורייתא אחד של מיתת בית דין. אז מילא אדם שעושה חשבון נפש על עצמו, איך עברתי על עבירה וגרמתי לעצמי נתק וניתקתי את הנשמה ממקור החיים, אז יגיד אדם מעצמו, אבל לא עברתי עבירות חמורות, עשיתי עבירות קלות, ואפילו לא עשיתי הרבה עבירות קלות, עשיתי עבירה אחת, רק מה עשיתי את זה? 10 פעמים, 20 פעמים. פה הוא יגיד את המסקנה, היא אותו מסקנה, כל חטא, אפילו סוג אחד, פעמים רבות גורם את אותו נתק כמו עבירה חמורה. מביא לכך דוגמה,
מצוות לא תעשה,
מצוות לא תעשה זה עבירות, מה זה עבירות?
אבל
עבורת זה אדם עובר על רצון השם, זה נקרא מצוות לא תעשה. שהוא עושה מה שהקדוש ברוך אמר לו לא לעשות והוא כן עושה. או מבטל מצוות עשה. זה גם אמרנו שהחבל יש לו תרייג נמין. מה זה תרייג? ממה בנוי תרייג? מרמח מצוות עשה, ושעשה מצוות לא תעשה. אז כל ביטול מצוות עשה זה חוט אחד, וכל עבירה על מצוות לא תעשה זה גם חוט אחד. אותו דבר. מביא לכאן אדמו"ר הזקן עוד דוגמה. כמו מביא לכך דוגמה שאפילו חטא אחד קל פעמים רבות פועל את אותו נתק כמו עבירה חמורה, כמו שהמשיל הנביא החטאים לענן. הנביא אומר שהחטאים הם כמו ענן, אמרנו את זה בתפילה עכשיו, הנה מיד נראה את הפסוק מביא את זה. מביא את זה דוגמה לענן, שמה ענן עושה? המאפיל אור השמש, הוא גורם להחשיך את אור השמש. אז רואים שהנביא אומר שחטא הוא כמו ענן. ענן מחשיך, אותו דבר חטא גורם לנתק את הנשמה ממקורה, משם הוויה. כמו שכתוב, איפה רואים שהנביא ממשיל את החטאים לענן, הפסוק אומר, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך. זה החלק השני של הפסוק, שיזכיר את זה בעוד 2-3 שורות. מה ההבדל בין ענן לאב? שניהם זה שמות של עננים, רק ענן שקוראים לו ענן זה ענן קלוש, ענן דק שדרכו יכולים לראות את אור השמש וכו', ואילו אב זה ענן עבה כשמו כנו, ואז הוא גורם לכיסוי גדול יותר, סמיך יותר. לכן הפשעים שזה חמור יותר, פשע יותר חמור מחטא, אז לכן את הפשעים ממשיל הנביא לאב. מחיתי, קדוש ברוך הוא, כשהוא מוכה לנו, מחיתי כאב פשעיך. זאת אומרת, הפשעים הם כמו אב. למה הפשעים כמו אב? זה אומר, הם עבירות חמורות המבדילים בין פנימיות השפעת שם הוויה ברוך הוא. עבירות חמורות שאדם חלילה שנכשל בהם, אז הוא מבדיל, הוא מנתק בין ההשפעה הפנימית של שם הוויה. דיברנו הרי בפרק ד' שהנשמה מקבלת חיות מהפנימיות של האלוקות, הפנימיות של שם הוויה, חלק הוויה עמו. ואדם שחוטא, אז ההשפעה של שם הוויה לא נמשכת לנשמה שלו. אז זה האב שהוא גורם לנתק בין פנימיות השפעת שם הוויה ברוך הוא לנפש האלוקית. הביא לקחת מוזקן משל, כהבדלת ענן אב וחשוך, כמו ענן אבה שהוא חשוך, שהוא המבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה. על דרך משל,
יש לי שאלה, איך שאלה
אחת, דוגמה לא תמכון, אנחנו מדברים על לגבי מצוות שמנתקים את החבל, שפה מה שאני מבין מהדוגמה שלו, שדיברנו על חודם, על העניין של המחיצות שאנו בונים, בינינו לבינו, זה לא עניין של קריטת החבל, אלא המחיצות בינינו. דיברנו בחבל כמה שלבים. אמרנו שיש את השלב הראשון, יש את ההשפעה של שם הוויה, שהיא אם אדם לא חוטא שום דבר, זה ההבל הפנימי דיברנו, אז הוא כמו ההבל שנמשך למטה, הוא נמשך מהמקור הכי עליון עד לנשמה פה למטה. אדם שחוטא חטא הכי קל, אמרנו חטא הכי קל, אז ההשפעה של ההבל הזו כבר לא יכולה להגיע. מה כן מגיע? פנימיות הדיבור מגיע דרגה, עדיין זה נמוכה מההבל, אבל מה זה הדרגה הנמוכה הזו? זה ההי של שם הוויה, שורש הנשמה, הוא כן נמשך. ואדם שעובר על חטא חמור יותר, אז מה קורה אז? אז גם ההשפעה שאמורה הייתה להיות מההי הזו לנשמה, גם היא מתנתקת. ואז יוצא שהנשמה נשארת מנותקת מהשורש שלה, שזה ההי של שם הוויה, ומהי תתה של שם הוויה, ומנותקת בוודאי מההשפעה הכללית של שם הוויה. ואם הזכרת את השאלה וחזרנו על העריכות, אז נראה כאן, אם כבר, נראה דיוק נפלא בתניה פה כרגע. אדמו"ר הזקן בתניה הסביר שהפשעים, הוא הביא את הפסוק, שהפשעים הם כמו אב. מה זה אב? עבירות חמורות שמבדילים בין פנימיות השפעת שם הוויה לנפש האלוקית. ואז הוא מוסיף עוד שורה וחצי. כהבדלת ענן, אב וחשוך, המבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה, על דרך משל. מה המשל? משל פשוט, כמו השמש רוצה להאיר על הארץ ולהאיר על אלה שגרים פה על הארץ, ואם יש ענן אב, אז הוא מסתיר שהשמש לא תוכל להאיר על הארץ ולדרים עליה. המילים מובנות ופשוטות, אבל אם ידוע שבתניא כל מילה מדויקת, אז למה הוא צריך לפרט שהשמש רוצה להאיר איפה? לארץ ולדרים עליה, והאב גורם לכך שזה לא יאיר. ואם הוא היה כותב יותר בקיצור, קודם כל המשל כולו לא צריך, הרי זה ברור מעצמו. אם הוא כבר כן רוצה להביא את המשל, היה כותב בקיצור, כהבדלת ענן אב וחשוכה, מבדיל בין השמש למקום, למקום שהיא רוצה להעיר. מה זה משנה איפה היא רוצה להעיר? אם היא רוצה להעיר על הארץ, או שרוצה להעיר במקום אחר, או בארץ עצמו, על הארץ ולדרי, מה העריכות הזו? אבל כל פרט בתניא אנחנו יודעים הוא מדויק, אז זה ממש מדויק. למדנו כבר הרבה פעמים שהשמש, למדנו על זה בעיקר בשער האיחוד והאמונה, בחלק הקודם בתניא, שמש הוא מגן, הפסוק אומר בתהילים, כי שמש הוא מגן, הוויה אלוקים. השמש הוא משל לשם הוויה. כך כתוב. עכשיו, ארץ, בקבלה, בחסידות מבואר בהרחבה, ארץ למה הוא משל? לספירת המלכות, תחתון, בקבל. ספירת המלכות נקרא ארץ. ספירת המלכות, איזה מהאותיות של שם הוויה הוא כנגד ספירת המלכות? ההי האחרונה. ויש את הנשמה. הנשמה שהיא מקבלת מההי הזו, היא מקבלת את השפע. הנשמה נקראת לדרים עליה, הוא הדייר. איפה הוא דייר? הדייר הזה, הנשמה, איפה הוא דייר? הוא מקבל מהארץ, הוא מקבל מהית התאה. והית התאה, מאיפה הוא מקבל? מכללות שם הוויה. מה זה כללות שם הוויה? השמש. זאת אומרת, השמש מאיר לארץ, ומהארץ זה מאיר לדרים עליה. אז זה שהוא מעריך כאן במשל, כי הפרטים במשל תואמים במדויק את הפרטים של הנמשל. שם הוויה היה רוצה להעיר לשורש הנשמה, ומשורש הנשמה להעיר לנשמה המלובשת בגוף. מה גרמו החטאים? ששם הוויה לא יעיר לשורש, וזה לא יעיר לנשמה המלובשת בגוף. לכן הוא מעריך במשל, כהבדלת ענן אב וחשוך, המבדיל בין השמש לארץ ולדרים עליה דרך משל. זה בדיוק תואם לכל הפרטים שקיימים בנמשל.
לא חסור, אבל בונותיכם מבדילים
בין יום. כן, נכון.
שלומדים פתאום הכתובת, נכון? זה כאילו שהאדם מבטיל כתובת, נכון?
נו. כתוב, למשל מה פרים צוותינו. כן, כן. נכון.
אותו דבר פה, אם יש ענבים חשוכים, בא לתניא, מסלק אותם, לא?
ודאי, זה שאנחנו יושבים פה בשיעור. שזה יושבים
בשיעור.
נכון. בהקשר למה שאתה אומר, בהמשך הפרק אני אספר לך סיפור. עוד כמה שורות נתקדם, אז אני אספר לך משהו. וכענן חטאותיך, דיברנו קודם על האב, שהאב הוא גורא, הוא כמו פשע. והפסוק אומר, וכענן, כמו שענן, הקדוש ברוך הוא מביא רוח למסלק את הענן, ככה הקדוש ברוך הוא מביא את המחיתי, הוא מחפר, למסלק את החטאים. וכענן חטאותיך, למה החטאים דומים לענן ולא לאב? כי מה זה חטאותיך? הם עבירות קלות. שאדם דש בעקיביו, יש עבירות קלות שאדם לא מתייחס אליהם בצורה חמורה ורצינית, כי כאילו מי יודע, הוא חושב שזה משהו קל וסתמי, ולכן הוא עובר עליה בקלות, אבל זה גורם גם כן אב, זה גם, לא סליחה, לא אב, זה ענן, אבל מה, זה גם גורם איזשהו כיסוי. לכאורה מסך לא אוהב, אבל כל זה מה שאדמו"ר הזקן אומר כאן, הוא הרי רוצה להוכיח לנו מהדוגמה שריבוי עבירות קלות בסופו של דבר גורמים את אותו נזק, כמו, נסיים רגע את המשל, וכענן חטאותיך הן עבירות קלות שאדם דש בעקיביו, המבדילים, עבירות קלות גם גורמים להבדלה והפרדה, כי הבדלת ענן קל וקלוש על דרך משל. מה אנחנו רואים אבל לענייננו, מה אנחנו רואים מהמשל הזה? והנה, כמו שבמשל הזה, כשאנחנו מסתכלים על המשל של העננים, אפילו עננים קלושים, ניקח על דרך משל, אם מייסים אדם נגד אור השמש בחלום, אור השמש רוצה להעיר לו בבית, שם הוויה רוצה להעיר לו בגוף, בבית שלו, בחיים שלו, והוא לוקח את החלון שהוא אמור להיות המקום שדרכו יאיר לו אור השמש. מה הוא שם על החלון? מחיצות קלות וקלושות. הוא שם איזושהי מחיצה קלה, הוא שם אפילו שקית ניילון שקופה. אז אם הוא ישים אחת, אז עדיין השמש תעבור. ואם ישים עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, וישים ריבוי גדול של מחיצות קלות וקלושות, אבל זה יהיה לרוב מאוד, אז בסופו של דבר, אם אדם ייקח ריבוי מחיצות קלות וקלושות לרוב מאוד, הן מאפילות. בסוף זה יגרום בחדר אפלה, ואור השמש לא ייכנס. כמו מחיצה אחת עבר, כמו מחיצה אחת עבה, ויותר לפעמים מחיצות קלות וקלושות לרוב מאוד יכולות לגרום יותר ההפעלה וחושך מאשר מחיצה אחת עבה. באותו דבר מה הנמשל? עבירות קלות שאדם עובר, אפילו אלה שהוא דש בעקביו, מבחינת ההתבוננות והחשבון נפש, זה יכול להיות בדיוק כמו שהוא ניתק את הנשמה שלו ממקור החיים. זה בדיוק מה שאדמו"ר הזקן אומר כאן בתניא. זה בדיוק מה שהוא רוצה להוכיח לנו בתניא, שריבוי עבירות קלות. אפילו עבירה אחת, זה בדיוק הדוגמה. אז זה בדיוק הדוגמה שהבאנו הרי שבוע שעבר, וחזרנו על זה קודם, לגבי השחיטה ושבת, שריבוי אכילת נבילה לעומת שחיטה ושבת, מה ההלכה אומרת? אז מה עדיף לעשות? לעשות ריבוי עבירות קלות או עבירה אחת חמורה? מה עדיף לעשות, אמורים בהלכה? ודאי, מדברים על... לא, עבירה אחת, אכילת נבילה אחת. חולה צריך לאכול 25 כזיתים, כזיתים זה לא הרבה, צריך לאכול, הרופא אומר לו לאכול כמה, 2-3 מנות של בשר, שזה כולל איזה 15-20 כזיתים, ומתירים לו בשבת לאכול את זה, הוא חולה, ובהתלבטות הזו מה לעשות? לשחוט כשר או להכיל אותו נבילה 25 כזיתים, אותו אווירה 25 פעמים? מה עדיף? מה אומרת ההלכה? עדיף שישחטו ולא להכיל אותו 25, למרות ששחיטה זה מיטת בית דין, ואכילת כזית זה ילזליו. אז מה רואים? הנה דוגמה שריבוי של עבירה אחת הוא חמור יותר.
לא לסוג, אלא תדירות.
לכל אחד,
כל אחד שאתה אוכל, כל אכילה.
בסדר. לכן אדמו"ר זה כן מוכיח.
ופה בשחיטה.
עם החוט אתה צודק. אם במשל הדוגמה הוא אותו חוט. בחוט אתה צודק, אותו חוט, מה יש לנתק את החוט? אבל מבחינת המשמעות של מי שאומר לקדוש ברוך הוא עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, אני לא שומע בקולך, ועוד הפעם אני לא שומע בקולך, ועוד הפעם, ועוד הפעם, וכל פעם שהוא חוזר ואומר לו, אתה אומר לא, אני אומר כן. אז מה זה משנה אם זה אותו עבירה ממש? כל פעם שהוא אומר למלך, אני החלטתי לפרוק את עול מלכותך, אז ריבוי פעמים שאומרים למלך, אני פורק עול מלכותך, זה חמור יותר מפעם אחת שהוא אמר את זה למלך. זה מעבה את המחיצה בדיוק.
אני חושב שזה גם פוגם בשאר החוטים, כל שאר
החוטים
גם
מסורים מאותו החוט. בסופו של דבר, כן. מה ממשיך, אומר אדמו"ר הזקן, מסיים את העניין, וככה ממש, בדיוק אותו הדבר, הוא בנמשל, בכל עוונות שאדם דש בעקביו, כל עוון שאדם דש בעקביו, לא משנה איזה מהם, ריבוי פעמים שעוברים על זה, זה גורם נתק חמור. ועכשיו אדמו"ר הזקן מביא כמה דוגמאות, הוא מביא דוגמאות ממצבים שיכולים להתקל בהם כמעט כל יום, ואדם אולי לא מייחס להם חומרה כל כך גדולה, והוא חושב, הרי לא מדובר בעבירה שהעונש עליה זה מיטת בידין או קראת, זה נכון דברים קלים, ואפילו כן נראה שחכמי ישראל בגמרא מוכיחים שהעבירות הקלות הללו חומרתם כמו החמורים ביותר מבין האבונות, למרות שבפועל עונשו הממשי לא יהיה מיטת בידין, אבל החומרה באבון הזה גדולה מאוד. לדוגמה, מכל שכן המפורסמות מדברי רזל, מכל שכן אם אדם נכשל באחד מהאבונות המפורסמות מדברי רזל, אחד מהעבירות המפורסמות שחזל אומרים שהן ממש כעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, שהרי שלושת העבירות הללו ידוע לכולם שזה מהעבירות החמורות ביותר, שעליהם הרי נאמר יארג ואל יעבור, עבירות הכי חמורות. אז יש דברים שהם לכאורה קלים, וחכמים הוכיחים שהקדוש ברוך הוא מחשיב את הקלים הללו, שנראה עוד מעט כמה דוגמאות, כמו החמורים ביותר מבחינת עוצמת הנתק מהבורא, עוצמת הפריקטול שבדבר וכדומה. כמו מביא כמה דוגמאות, דוגמה אחת הוא מביא, העלמת עין מן הצדקה. היה אפשר לתת לעני צדקה, ומה הוא עשה? לא כתוב שהוא לא נתן, זה דבר אחד, הוא היה צריך לתת והוא לא נתן, הוא לא מדבר על זה שהוא לא נתן, הוא העלים עין כאילו הוא לא רואה אותו. עצם העלמת העין בלי קשר לאי הנתינה, עצם העלמת העין לכאורה זה דבר קל. אדם אומר, אם כבר אתה בא אליי בטענה, תבוא אליי בטענה שלא נתתי. לא מדברים כרגע על זה שלא נתת, זה שלא נתת זה עוד עניין, מדברים כרגע על זה שהוא העלים עין. עצם העלמת העין זה כמו עבודה זרה, אותו חומרה. מאיפה לומדים את זה? כמו שכתוב, אומרת הגמרא, מה? בכל מיני הזדמנויות שהוא יכול והוא מעלים עין כאילו לא ראית, נכון? בדיוק, אותו דבר. זה מהדברים שכתוב שהקדוש ברוך הוא שרואה ללבב יודע אם הבן אדם באמת העלים עין או לא, כן? אבל אם הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע והוא יודע אם הוא העלים עין או לא. אז אדם שמעלים עין, מה כתוב עליו? כמו שכתוב, הפסוק אומר, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, והפסוק הזה מדבר שם על העלמת עין מן הצדקה, ומחברים את זה לבלי יעל. מה זה בלי יעל? ידוע, אומרת הגמרא, בלי יעל היא עובד עבודת אלילים, בליעל זה עבודה זרה, ואומרים על אדם המעלים מים אל הצדקה שחומרתו דומה לעובד עבודה זרה. אז רואים שעלימת עין זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד חמור. בלי עול, כן. יש בכלל בצדקה, ידוע הרי שמדבר על הצד החיובי, מזה נבין את הצד השלילי. בצדקה, כשמביאים את רשימת המעלות בנותני צדקה, יש ברמב"ם, הוא מפרט את כולם, מהגמרא יש 11 מעלות בנותני צדקה. אז רואים שם כתוב והמפייסו, מי שלא רק נתן לעני אלא נתן לו את זה, פייס את העני, זאת אומרת נתן לו תשומת לב ודיבר אליו והתייחס אליו, זה יותר מהכל. מה רואים מכאן? שאני צריך לא רק את הנתינה, את הכסף, גם שתיתן לו את תשומת לב, תיתן איך אתה נותן לו. מזה נבין את הצד השלילי, כשאתה מעלים עין זה בדיוק ההפך מהתשומת לב החיובית, זה בדיוק תשומת לב שלילית. אז על עצם אי הנתינה זה לא כל כך חמור כמו העלמת עין מן העניין. אז זה אדם אולי לא מייחס לזה חשיבות וחומרה כל כך גדולה, ואבל פיקן אומרים שזה כמו עובד עבודה זרה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, והמספר בגנות חברו. אדם שמספר לשני משהו בגנות יהודי אחר, אז עצם הדבר שהוא סיפר משהו בגנות מישהו אחר, אז היא לשון הרע. ומה חומרת לשון הרע? זה לא כמו שאמרנו קודם שעלמת עין זה כמו עבודה זרה. כאן הוא אומר לשון הרע זה שקולה כעבודה זרה וגילו העריות ושפיכות דמים. עצם הדבר שהוא סיפר בגנות חברו. פעם סיפר יהודי שגר בקריית מלאכי, היה משפיע גדול, קראו לו הרב קוזלינר, נכנס פעם ליחידות אצל הרבי. הרבי התעניין אצלו מה קורה עם אחד מקרובי המשפחה שלו שיצא מרוסיה אז, ולאט לאט התחילה להתקרב לתורה ומצוות. הרבי התעניין מה המצב של אותו יהודי. אז הוא הגיב ככה וזה אמר, אמר הרבי, הוא אומר שהוא מניח תפילין, ככה הוא אמר, הוא אומר שהוא מניח תפילין. הרבי מיד הגיב לו במאוד חריף, אתה מדגיש הוא אומר ש... אם הוא אומר שהוא מניח תפילין, אז הוא מניח תפילין, אז תגיד הוא מניח תפילין. ברגע שאתה אומר הוא אומר שהוא מניח תפילין, נשמע כאן צליל שבעצם הוא אולי לא מניח תפילין, הוא אומר שהוא מניח תפילין, ואז יוצא כאן בעצם גנות חברו בצורה סמויה. רבי מיד אמר לו, אם הוא אומר שהוא מניח תפילין, אז הוא מניח תפילין, כמה צריך להיזהר לא לדבר בגנות מישהו אחר אפילו בצורה כזו. ויש שיחה מאוד מעניינת שהרבי מדבר עד כדי ככה, עד איפה הדברים מגיעים, שהרי הפסוק בתורה שמדבר על יצחק אבינו, וכתוב על יצחק אבינו, ויהי כזקן יצחק ותכהנה עיניו מרעות. אז רש"י במקום מביא מה הסיבה שעיניו של יצחק נהיו, הוא לא רואה. אז אחד הסיבות שרש"י מביא, כדי שאיתו לעשיו את הברכות, כיוון שעשיו צריך לקבל את הברכות, וסליחה, כדי שעשיו לא ייטול את הברכות, סליחה, כדי שיעקב ייטול את הברכות, כדי שעשיו לא ייטול את הברכות. כיוון שעשיו הוא רשע, ויצחק הרי אהב את עשיו, והוא רוצה לברך אותו, אז כדי שיהיה כל הטריק הזה הידוע שיצחק רצה לברך, ובפועל נכנס יעקב, והוא אמר לו שם הידיים ידי עשיו, הכל כל יעקב, כדי שכל זה יקרה, אז לכן יצחק היה צריך להיות שהוא לא יראה. רבי שאל פעם באחד השיחות, בשביל זה צריך לקחת יהודי כמו יצחק, להשאיר אותו בבית קלו כעיוור שחשוב כמת, במשך 57 שנה הוא היה קלו בבית כעיוור, למה? כדי שעשיו לא ייקח את הברכות. יכול הקדוש ברוך הוא לעשות משהו הרבה יותר פשוט, לגלות ליצחק שעשיו הוא רשע ולא מגיע לו את הברכות. אם עשיו, אם יעקב יודע שעשיו, סליחה, אם יצחק יודע שיעקב שעשיו הוא רשע ולא מגיע לו את הברכות, אז לא ייתן לו את הברכות. למה היה צריך לעשות אותו עיוור? אז הרבי הסביר, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לדבר בגנותו של עשיו אפילו. לא רצה לספר לאבא ליצחק אפילו לשון הרע על עשיו. אז הוא העדיף לקחת את מאור עיניו של יצחק במשך עשרות שנים, כדי לא לספר ליצחק לשון הרע על עשיו. זה מה?
אבל בתורה זה לא נשמע כמו שאתה מסביר את זה, שם כבר הנביאים שידעו בכל ופרי אדם והגדירו מי התכשיט, אז שם זה לא לספר?
על כל פנים, זה ההסבר על הנקודה הזו. אתה צודק, צריך הסבר גם על הנקודה השנייה, אבל בכל אופן רואים עד כמה בגנות יהודי אחר לא לספר. וכשאדם לא נזהר בזה, או שאדם נגיד נכשל בזה והוא יודע שהוא סיפר בגנות מישהו, איך מתייחסים לעניין הזה? בדרך כלל לא מתייחסים לזה בחומרה כל כך גדולה. מה כתוב כאן? שאדם שמספר בגנות חברו, למה זה דומה? לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אדם שעשה חשבון נפש ולהיות ממר את החוש בנה, כמה הוא ניתק את הנשמה שלו ממקורה וכו', אז לא צריך למצוא בקרבו שהוא עשה עוונות כאלה שעונשם קרת. גם אם הוא ימצא במהלך היום שהוא סיפר בגנות חברו, יש לו מספיק על מה לבטש ולעבוד על עצמו כדי להחליט לא לעשות את זה יותר, כי זה גרם את הנטל.
מה שהוא אומר,
רב ברוך,
מה שהוא אומר,
הוא צודק, כי עשיו
לא נחשב
מזרע ישראל. לא ניכנס, זה לא הנושא שלנו, אז בואו נשאיר את זה אולי לאחר כך.
השקולה הזאת, שקולה,
שקולה, כן.
השקולה הזאת בסופו של דבר מגיע למטה שהוא שקול לחובתו של
האיש. זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר.
לא, אני שואל, אז בפופו של יום, אדם שממשיך לומר לשון הרע על חברו, בין שידע ושלא ידע, לא משנה, בסופו של דבר, אם זה שקול לכאלה עבירות כבדות כל כך נוראיות, אז פתאום בסוף נחלץ.
אז אם אתה שואל לגבי מה יהיה העונש, אם אתה שואל מה יהיה העונש שהוא יקבל, אז התורה קבע שעל עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים יש עונש מסוים, ואילו על מדבר בגנות חברו, העונש הוא לא כמו אלה.
אבל
זה שקול מבחינת החומרה הרוחנית של הדבר, מבחינת הנתק מהאלוקות, זה שקול. בפועל ממש העונש לא יהיה כזה, אבל אם אדם יסתכל מה גרמתי, אומרים לו גרמת אותו דבר. דוגמה שלישית הוא מביא, וכל הכועס, אולי נראה עוד סיפור קטן יפה על העניין של לדבר בגנות ולשון הרע, סיפור על ילד, רק ילד שהוא לא ילד, אלא ילד שנולד צדיק, האדמו"ר החמישי של חב"ד, קראו לו הרבי הרש"ב, רבי שלום דב בר, סופר עליו שהוא היה ילד בן ארבע. אמא שלו, הרבנית של הרבי המערש, הזמינה הביתה חיית שיתפור לבגד. אז כמו שהיה רגיל, היא קנתה את הבד, הבד היה שלה, היא רק נתנה את הבד לחיית, הוא לקח מידות, תפר את הבגד, והוא בא הביתה להביא לה את הבגד. ונתן לה את הבגד, והכל היה בסדר. והילד בן ארבע, ילד קטן, שיחק, ובאמצע בצבץ מהכיס של החיית חתיכת בד. הילד, כדרכו של ילד, ראה חתיכת בד, התחיל למשוך, ואז נמשך מתוך הכיס של החיית חתיכת בד, שבעצם למי הוא שייך? שייך לרבנית, כי היא קנתה את הבד, הוא היה צריך בעיקרון להחזיר את הבגד עם השאריות של הבד, והוא לא התכוון חלילה לגנוב שום דבר, הוא פשוט שכח לרגע, וזה נשאר בכיס. ועד יצא שכשהילד הוציא את החתיכת בד, הוא הסמיק לגמרי, כי כאילו זה היה נראה שתפסו אותו בכלכלתו. הוא מאוד מאוד הסמיק, והוא מיד התנצל שהוא חס ושלום רצה לגנוב את זה. כשהוא יצא והלך מהבית, אז האמא אמרה לילד בן ארבע, דיברה איתו בצורה מאוד ככה קשה, תראה, גרמת להלבין פנים של יהודי, זה מאוד חמור, וממש דיברה איתו בצורה, לקח את זה מאוד מאוד קשה, התחיל מאוד מאוד לפקוט, מאוד הצטער שהוא גרם להלבין פנים של יהודי. נכנס לאבא שלו, שהוא היה אז הרבי בזמנו, נכנס לאבא, ילד בן ארבע, ואומר לו, אבא, אני מבקש שתיתן לי סדר תיקון, איך מתקנים חטא כזה שמלבינים פנים של יהודי.
מגיל ארבע,
איך מתקנים את זה? אז אבא שואל אותו, למה אתה שואל את השאלה, מה קרה? למה אתה שואל שאלה כזו, מה קרה? אז הוא אומר, לא משנה, אני לא רוצה להגיד למה, זה השאלה, והוא לא רצה בשום אופן להגיד, ואבא אמר לו מה שהוא אמר לו. אחרי זה, שאימא שלו שמע מאבא מה היה, שהילד הגיע, אז האימא שאלה את הילד אחר כך, למה לא סיפרת לאבא מה היה? אבא שאל אותך מה היה, היית מספר מה היה. אז הוא אומר, לא מספיק שנכשלתי בהלבנת פנים, אני יודע, לספר לשון הרע על יהודי. לא רציתי לספר בגנות מיהודי אחר, ילד בן ארבע, כמה הוא ניזהר בעניין. עד כמה רואים מה צריך להיות זהירות בגנות חבר. הלאה. וכל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, כועס, אדם שכועס על כל כעס, כעס על משהו, קרה לו משהו הוא כעס, בשנייה אחת הוא כעס, כעס גדול, כעס קטן, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. אז אם אדם יעשה חשבון נפש כמה פעמים הוא כעס, ומה גרם נתק משורש הנשמה, משם הוויה, עם כל החומרה של הדבר. וכן מי שיש בו גסות הרוח, אז כתוב בגמרא, מי שיש בו גסות הרוח הוא כמו עובד עבודה זרה, ככה אומרת הגמרא, מסכת סוטה, שם האריכות על זה. וכאין הרבות בגמרא, יש בגמרא ריבוי דוגמאות של דברים שהם נקראים עבירות קלות, שאדם דש בעקביו, אבל חומרתם גדולה. אז לכן אם אדם יעשה חשבון נפש וירצה לומר לעצמו, אני לא רוצה לחטוא יותר, ומה צריך להיות, ממה צריך להיות בנוי החשבון נפש? מכך שאיך ניתקתי את הנשמה ממקור החיים? אז אדם יכול למצוא מספיק דברים שאולי מתייחס אליהם כקלים, אבל התוצאה שלהם היא אותו תוצאה. הלאה. עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, ולכן סידרו בקריאת שמע שעל המיטה לקבל עליו ותלמוד תורה כנגד כולן. תלמוד תורה, כל ביטול תורה, כל ביטול תורה שיש, כל ביטול תורה שאדם נכשל בו, אז ביטול תורה כנגד כולם. ביטול תורה זה כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולא רק כנגד כולם, אלא יותר גרוע אפילו מהם, אפילו יותר גרוע מהם. איפה רואים? כמאמר הזל, כמו שחכמים אומרים, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וכו'. כתוב לגבי חורבן בית המקדש הראשון. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא ויתר, אנשים אז באותו זמן עברו על עבירות חמורות. אז כתוב שאילו היו העבירות שלהם רק העבירות האלה של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, זה עוד לא היה הסיבה לחורבן. על זה אומרים ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וגילוי. על מה הוא לא ויתר? על ביטול תורה. אז רואים שביטול תורה, החומרה שלו היא לא רק שקולה כמו, אלא היא אפילו גרועה יותר מהם. זה עוד נקודה שמוסיפה לחשבון נפש היומי. נהיה באמת מר על הלב כשרואים את הרשימה הזו, זה לא דבר פשוט. ותלמוד תורה, נו. לא, תלמוד תורה כנגד כולם, במילא, הכוונה, אם אתה מבטל תלמוד תורה, זה כנגד כולם. זה המובן של הדבר, כמובן, ברור. לא הפירוש הוא שאדם שלומד תורה הוא כמו עבודה. תלמוד תורה כל כך חמור, שאם חלילה אדם מבטל את זה, אז כמה הוא חמור. ולכן אומר אדמו"ר הזקן, סידרו בקריאת שמע שעל המיטה. לכן כל לילה, כשאדם קורא קריאת שמע שעל המיטה, ובקריאת שמע שעל המיטה זה הרי הזמן שאדם צריך לעשות חשבון נפש. לכן אדמו"ר הזקן הוא לא כאן בתניא, זה המקום לתת ביורים על הסידור, ולא ביורים על קריאת שמע שעל המיטה. אבל מכיוון שמדברים על חשבון נפש, אז הוא אומר לכם, במקום שקבעו חכמים, שאדם צריך לעשות חשבון נפש, שזה כל ערב בקריאת שמע שעל המיטה, הזכרנו את זה כבר בשיעור קודם, שיעורים קודמים, שהוא מזכיר אמנם תיקון חצות. אבל הזכרנו כבר שבדורותינו נתנו לנו את התחליף של העניין של תיקון חצות בקריאת שמע שעל המיטה. אז לכן סידרו בקריאת שמע שעל המיטה לקבל עליו דלת מיטות בית דין. יש בנוסח האריזל של קריאת שמע שעל המיטה, שאדם אומר את היעיר רצון, שאם הוא נכשל בחטא שפגם, עוד מעט נראה את האריכות, אם הוא פגם באות יוד, אז הוא מביא אחר כך דוגמה, כי עוד מעט נראה, אז מקבל עליו סקילה, ואם הוא פגם באות אי, וכן הלאה, הוא מביא את כל הארבע מיטות בית דין. אדם מקבל על עצמו ארבע מיטות בית דין. למה? מה יש לקבל על עצמו ארבע מיטות בית דין? ואדם יעשה חשבון נפש ויגיד, אני זוכר מהבוקר, מיד שהתעוררתי, עד עכשיו, לא עברתי על אפילו על עבירה אחת שחייבים עליה מיטת בית דין. אז מה פתאום אומרים לי לומר בווידוי של קריאת שמע שעל המיטה, שהוא מקבל על עצמו סקילה, שריפה, הרג וחנק, מה פתאום? שאם אני עברתי, אז אדמו"ר הזקן אומר, מכיוון שאמרנו הרי קודם, שיש חטאים שונים שהם חטאים קלים, אבל החומרה שלהם היא כזו כמו מיטת בית דין. זה החומרה שלהם. אז הדברים הקלים האלה, קלים במרכאות כפולות, אבל הדברים הקלים האלה אדם יכול למצוא בעצמו שיש לו אותם, הוא נכשל בהם במשך היום. אז אם מבחינה רוחנית, אמנם בית דין לא יעמית אותו על זה, אבל מבחינה רוחנית ופנימית זה שוקול כמו הדברים שהם מיטת בית דין, אז הוא צריך לחזור בתשובה עליהם כמו שהוא צריך לקבל על עצמו את העניין הזה של מיטת בית דין. זה עוד דבר, זה השורות הבאות. קודם כל, עד כאן לקבל על עבודה למיטת בית דין. למה? כי קודם דיברנו שיש עוונות שהם דומים ובחומרתם לדברים חמורים כמו אלה שיש בהם מיטת בית דין.
לא התכוונת
להכועס? לכאורה, כועס וביטול תורה וגנות חברו ועלמת האמן הצדקה ומה שהזכרנו קודם וכהנה רבות. ואם אדם יגיד, אני זוכר את עצמי היום שלא עברתי על אף אחד מהדברים האלה, הייתי באי בודד, לא הייתי עם חברים, לא דיברתי עם אף אחד, לא שמעתי, לא כעסתי, לא היה על מי לכעוס, כל היום למד תורה, לא ביטל, הוא מכיר את עצמו באותו יום שלא היה לו שום דבר ממה שקשור לדברים האלה, שלם נאמר. אז מה יעשה היהודי הזה בקריאת שמע על המיטה בלילה? אז לכאורה הוא לא צריך להגיד את זה, כי הוא יודע שאין לו בחשבון נפש היומי, אין לו. מוסיף אדמו"ר הזקן בקטע האחרון ואומר, מלבד שעל פי הסוד, על פי הסוד יש מצוות עשה, שאם אדם לא קיים אותם בכלל, או שקיים אותם לא כראוי, הם גם כן שקולים כמו מיתות בית דין. הוא יביא דוגמאות. כן. הוא יביא את זה מיד, ועוד מעט נראה את הדוגמאות שהוא מביא. יש אותם בסידור, כשמביאים את ארבע מיתות בית דין הם מפורטים, ונראה את הלשון בתניא, וכדי שנבין את הדברים יותר טוב, אז נראה גם כן את הדברים מול העיניים. אז הוא מביא ככה. שיש לנו מלבד על שעל פי הסוד, הוא אומר, כל הפוגם, מה שהוא אומר כרגע זה הלשון שכתוב בסידור בסדר של הקריאת שמע לפי נוסח הארי, כל הפוגם באות יוד של שם הוויה, כך כתוב שם, אדם שפגם באות יוד, עוד מעט נראה איזה מצווה קשורה לאות יוד, ולפני שנראה איזה מצווה אני אגיד רק באופן כללי, בכלל כתוב שכל התרי"ג מצוות, רבי הצמח צדק מביא את זה בדרך מצוותיך, כל התרי"ג מצוות הם קשורים לארבע אותיות של שם הוויה. יש קבוצת מצוות שקשורים ליוד וקבוצת מצוות, בעצם כל מצווה, לא משנה איזה, היא אמורה לבטא אחד מארבע אותיות של שם הוויה. ובמילא כל מצווה שאדם היה צריך לקיים ולא קיים אותם כראוי, אז במילא נהיה כאן פגם באחד מארבע. ספציפית אנחנו נביא דוגמאות של ארבע מצוות ספציפיות שהם מסמלים את הארבע אותיות של שם הוויה, כפי שנראה מיד. מלבד שעל פי הסוד, כל הפוגם באות יוד של שם הוויה כאילו נתחייב סקילה. נקרא את הלשון שתיים שלוש שורות ואז נסביר יותר. אדם שפגם באות יוד אז כאילו נתחייב סקילה, והפוגם באות ה', אדם שעבר על דבר שפגם באות השנייה אות ה', אז כאילו נתחייב שריפה, או באות ו', כאילו נתחייב הרג, או באות ה' אחרונה, כאילו נתחייב חנק. עכשיו, איזה מצווה קשורה לארבע מיתות בית דין? אז הוא מפרט. והמבטל קריאת שמע, אדם שלא קרא קריאת שמע בבוקר או בערב. יותר מזה, אדם שקרא קריאת שמע רק לא קרא כמו שצריך, לא רק כמו שצריך, עמד כל המילים, את המילים הוא אמר בדיוק כמו שצריך, אבל עוד מעט נראה, הוא לא קרא כמו שצריך, עוד מעט נבין מה זה, רק נקרא את המילים קודם, אחרי מיד נסביר. מבטל קריאת שמע, פוגם באות יוד. ותפילין, אדם שפגם במצוות תפילין אז הוא פוגם באות ה. וציצית, זה באות ו. ותפילה באות ה האחרונה. עכשיו נפרט יותר מה זה יוד? נפרט את הארבע אותיות של שם הוויה. למדנו כמה וכמה פעמים כבר על הארבע אותיות של שם הוויה, במובן איך שזה בעולמות ואיך שזה באלוקות. אנחנו נדבר על הארבע אותיות האלה איך שזה בנפש, כי הרי בנפש שלנו יש גם כן את אותם ארבע אותיות. בנפש האדם, בעבודת השם, מה עניינה של היוד בעבודת השם? יוד, אנחנו דיברנו כבר הרבה פעמים, יוד זאת אחת שהיא נקודה קטנה, חוכמה שבנפש. היוד של שם הוויה מבטאת בנפש, מה זה בעבודת השם? ההכרה הפנימית שיהודי מכיר בנקודה האלוקית, בכך שהשם אחד ושמו אחד, והוא המציאות היחידה ואין בלתו, והוא המציאות של כל העולם, אין עוד מלבדו וכו' וכו'. זה המשמעות של היוד. איפה אנחנו במהלך המצוות והתפילה וסדר היום, איפה אנחנו נתקלים במצווה שאמורה להחדיר בנפש שלנו את ההכרה הזו? זה שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. זה אחדות השם, במצווה הזו אדם צריך להגיע להכרה באחדות השם. אדם שלא קרא קריאת שמע כמו שאת, הוא אמר את המילים, אבל הוא לא התבונן במשמעות, והוא לא החדיר בנפש שלו את ההכרה במציאות הבורא הבלעדית, ומילא לא מאיר אצלו האות יוד בנפש. אז הוא פגם, הוא פגם ביוד. מה אמור להיות עונשו של אחד כזה? כתוב, מי שפגם באות יוד, סקילה. אז לא חס ושלום, שמי שלא קרא קריאת שמע כראוי, יקרו אותו לבית דין ויסקלו אותו. הסקילה היא במובן הרוחני. יש מאמר ארוך של האדמו"ר הרש"ב שהזכרנו קודם, אותו ילד בן ארבע, יש מאמר ארוך שהוא אמר, ובמאמר הוא מסביר ברחבה, הוא אומר ככה, מה זה סקילה? סקילה רוחנית, מה זה סקילה? סקילה כתוב זה באבן, סקלו באבנים. מה עונש של אחד כזה? אחד כזה שלא יתבונן כראוי מקבל מלמעלה עונש סקילה. מה זה נקרא סקילה? ליבו יהיה כלב האבן, הוא נהיה אטום. ואז למחרת, אם הוא לא יחזור בתשובה על הביטול של היוד, הוא לא יוכל להתעורר. הוא ירצה למחרת, הוא הולך עם האבון על הגב, הוא עוד לא חזר בתשובה על זה, ולמחרת בא לו עכשיו התעוררות, הוא רוצה קצת להתעורר בעניין רוחני, לא זז, המכונה לא מצליח להפעיל. מה קרה? ליבו כלב האבן. למה ליבו כלב האבן? הוא קיבל מן השמיים עונש סקילה. למה הוא קיבל עונש סקילה? כי הוא פגם באותיות, כי הוא לא קרא קריאת שמע כראוי. זה צריך עכשיו לראות איך מתקנים את זה. איך מתקנים את זה? ודאי עושים תשובה, וגם אומרים בקריאת שמע על המיטה, ומתבוננים ואומרים, הרי אני מקבל עליי כאילו נתקלתי, כך כתוב. ואתה אומר את העניין, ואז מן השמיים מנקים אותך מהעניין. בוא נעבור לאות הבאה. עוד מעט נדבר על האומר, זה מה שרציתי קודם לספר ליגה, אבל נסיים קודם את ארבע אותיות. האות A, מה עניינה של A בנפש? A זה בינה. מה המשמעות של הבינה? אתה תתבונן בגדלות השם, בשכל, בהבנה, מה ההתבוננות אמורה לפעול? זה יחדור ללב, המוח שליט על הלב. זה המטרה של ההי. דימנו על זה גם בהרחבה פה בהגרת התשובה, שההי עניינה להוריד למטה, ההתבוננות אמורה לעורר את הלב. איזה מצווה פועלת לזה? זה מצווה תפילין. כתוב שתפילין, יש תפילין של יד, תפילין של ראש, כנגד הלב, כנגד המוח. במוח יש ארבע פרשיות, כנגד מוח החוכמה, מוח הבינה, מוח הדעת מתחלק לשניים. מה עניינו של התפילין? להתבונן, להחדיר את זה ללב. זה עניין התפילין. אדם שלא, הוא הניח תפילין בפועל, תפילין הכי מהודרות, אבל הוא לא פעל להתבונן בגדלות השם כדי לפעול על הלב. זאת אומרת, הוא פגם בהי. מה עונשו של מי שפוגם בהי? מן השמיים הוא מקבל עונש שריפה. לא חלילה שריפה כפשוטו, אבל במובן הרוחני, מה זה שריפה במובן הרוחני? גורמים לו שבמקום שהלב שלו יהיה פתוח להתעוררות רגשית אלוקית, הלב שלו שרוף בתאוות העולם. והוא מנסה להתרומם, והוא כל הזמן נמשך לתאוות העולם. למה? מה גרם? למה? מה מושך אותו למטה? הוא שרוף. מה שאומרים? הוא שרוף. מי שרף אותו? הוא גרם לעצמו. אז אם הוא לא יתקן את העניין, אז הוא יישאר שרוף, אז הוא לא יצליח להשתחרר מזה. זה נקרא פגם באות A שגורם, זה מידה כנגד מידה ממש. נעבור לדבר השלישי, פגם בוו. מה זה וו? וו זה המידות, כן? זה המידות בפועל. ההי אמרנו זה ההתבוננות שאמורה לפעול עלינו. וו זה כבר כפשוטו, שיש לו התעוררות, אהבת השם, יראת השם. כנגד איזה מצווה? זה מצווה ציצית. למה ציצית? כי מידות, רגש, לעומת שכל, שכל זה בתוך עצמו. אדם מתבונן, השכל בתוך עצמו. הרגש זה יוצא החוצה, בחוץ. הציצית, זה הגילוי של הציצית החוצה, זה מראה הגילוי וההורדה של כל העניינים הפנימיים לעולם, להוציא את זה החוצה. אם אדם פגם בציצית, זאת אומרת הוא לא עורר את הרגש המתאים, אהבת השם ויראת השם, מה עונשו? הרג. מה זה הרג? מה קורה בהרג? כפשוטו, מפרידים בין הראש לבין הגוף, זה הרג. סייף, כן, זה היה הרג כפשוטו. מה זה הרג רוחני? גורמים לנתק, לחתך בין הראש בין השכל, בין ההתבוננות לבין הלב. הוא יתבונן בהתבוננויות הכי עמוקות, וזה לא יעורר אותו. לא יעורר, לא יזיז. הוא אומר, למה זה לא מזיז? הרי כתוב שהמוח שליט על הלב. כתוב שהמוח אמור לפעול על הלב. למה זה לא פועל? למה זה לא זז? הוא עושה את הכל, למה זה לא זז? יש פה איזה נתק בין המוח, בין הראש, לבין הלב. מה גרם לנתק? כי הוא נמצא במצב של הרג, הוא חייב לחזור בתשובה על זה. זה במידה מסוימת, בלב כאבן זה שהוא...
הוא לא כלי לקבל את
הרגע. הלב שלו נהיה אטום לגמרי בלב האבן, זה כמו שאומרים, אין למי לדבר. פה, בהרג, יש לו לב. הוא לב שלו לא אטום, יש לו לב. יש לו לב, אבל הוא לא מצליח לעורר אותו. הוא לא מצליח להתחבר ל... אתה לומד על נושאים מסוימים שאמורים לפעול עליך דבר מסוים, ואתה לא מצליח לפעול את מה שאתה צריך. יכול להיות שיהיה לו מפעם לפעם רגש לעניין שבקדושה. יכול להיות, הוא לא אבן, יהיה לו רגש. אבל זה לא יהיה באופן מסודר, התבוננתי, עוררתי. לא. זה יעבוד אולי באופן אחר, אבל ההתבוננות שאמורה לפעול, זה לא יפעל. מה הנקודה הרביעית? ההי האחרונה. ההי האחרונה, ההי תתאה, זה כנגד ספירת המלכות, זה כנגד דיבור. אדם שפוגם בדיבור, זה אומר שהוא פרה כל מלכות שמיים. הוא לא קיים בתכלס תורה ומצוות. במעשה בפועל הוא לא קיים. שלושת הקודמים זה עבודה רגשית, עבודה שכלית, הכרה פנימית. ההיא האחרונה זה דיבור, זה תכלס, זה קיים, הוא לא קיים. איזה מצווה זה כנגד תפילה? תפילה, התפילה זה אמור לחבר את היהודי, תפילה מלשון התופל כלי חרס, מלשון חיבור, התפילה אמורה לחבר אותך בקבלת עול לבורא. לא התפללת, זאת אומרת, לא התחברת, לא קיימתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לקיים, לא רוצה, אני מבין, אני מרגיש, אבל תכלס אני לא עושה כלום, לא זז. אדם שלא עושה בפועל, מה עונשו? כתוב חנק. מה זה חנק? חנק זה אומר שאותמים את החיבור בין בין ההבל הפנימי שבלב, שהוא לא יוכל לדבר, הוא לא יוכל להוציא החוצה, כמו פשוטו בחנק. מה זה בפועל בנפש? מה זה נקרא? אדם הזה אומר, אני מבין הכל, אני גם מרגיש, אני גם ממש אוהב את זה, אל תכלס לא בא לי לעשות את זה. לא, 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 לא מצליח לעשות. אני יכול להסביר לאחרים כמה זה כדאי לעשות, אבל בפועל ממש הוא לא זז, הוא לא עושה. למה הוא לא עושה? מה קרה? מה עוצר אותו בפועל ממש לפתוח את הפה ולהתפלל ולעשות? מה עוצר אותו? הוא חלילה נמצא במצב של חנק מן השמיים. מה מתקן את כל הארבע? קודם כל ודאי צריך לחזור בתשובה. אדם אומר בקריאת שמה, הרי אני מקבל עליי, כאילו נשרפתי, כאילו נהרגתי וכו', אז הוא מתקן את זה, הוא חוזר בתשובה על זה, ואז הוא יקום מחר בבוקר כחדש, כל הפגמים של אתמול נמחקו, תתחיל יום חדש והכל היום יעבוד כראוי.
אבל אם אני רוצה, אני לא יודע איך הנוסח הזה, אבל יש ביטוי.
ישמנו בגדנו, גם כן מופיע.
אז הביטוי, יש פירוט של כל המעשה הכל. כל
העבירות. אין את כולם שם, יש שם אמנם את כל א' ב', אבל אין שם פירוט על דרך הסוד. זה אריזה נוסיף את הארבע האלה, שזה ארבע דוגמאות, וככה הוא מוסיף בשורה האחרונה, ומזה יכול המשכיל ללמוד לשאר עוונות וחטאים. זה אמנם ארבע, אבל כל התרי"ג מצוות, כל מצווה קשורה לאחד מאלה, ובעצם כל מצווה שאדם לא יקיים כראוי, הוא כבר יכול לגרום לעצמו מיתת בית דין רוחנית. ובמילא בחשבון נפש אדם יעשה, יש לו תמיד על מה לעשות חשבון נפש בעניין הזה. וביטול תורה כנגד כולן. ביטול תורה זה אדם שביטל תורה, זה הלכת כמה וכמה כנגד כולם.